אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
לחזור לנעורים. מפגש בוגרים רדיופוני עם נטע דסקל.
ערב טוב לכולם. אנחנו פה ברדיו על הגל, בתוכנית לחזור לנעורים. הטכנאית שלנו פה היא ליה, ואני נמצאת עם שני בוגרים שעוד מעט אמור להצטרף גם שלישי. יש לנו פה את אופק ואלון. ערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
ויש איתנו גם כמה חניכי יוד בית. בעצם אנחנו עושים היום סוג של פיילוט, איזושהי תוכנית מיוחדת שבעצם מגיעים בוגרים שעושים מכינה או שנת שירות, באים לספר על השנה ועל הדרך המשך שלהם, במטרה לספר לחניכים על האופציות שקיימות, וקצת לספר על איך מגיעים לעשות את זה, מה צריך לדעת, איך אפשר להחליט, לאן ללכת, מה לעשות, וגם לספר על הדרך הייחודית שלהם. אני מזכירה התוכנית שלי של לחזור לנעורים באמת מתמקדת בבוגרים, בסיפורים שלכם, בדרך שלכם, ואין גאווה יותר גדולה מלראות אתכם חוזרים לכאן, מספרים את המסלול שלכם, וזה מרגש לראות באמת כל אחד ואת הדרך שלו. אז כבר תודה שאתם פה היום איתנו.
בכיף, שמחים להיות פה.
כן, ואולי כזה נצלול ישר לנושא שבאנו לדבר עליו, מכינות ושנת שירות. אלון ואופק, אתם היום עושים את מכינת מגדלור.
נכון מאוד, אנחנו עושים שנה במגדלור, מכינה ימית, מכינה ימית היחידה בארץ, נמצאת בבית ברל, שלוחת בנות בנווה הדסה.
כן. אז שנייה נחדד את זה, מכינת מגדלור היא מכינה של בנים בלבד, ויש גם שלוחת בנות שהיא גם בנות בלבד.
כן, השלוחה, יש שתי שלוחות, בנים ובנות, תכלס המכינה היא גם לבנים וגם לבנות, אבל אתם תחיו בנפרד, כאילו פעם בשבוע אנחנו נפגשים, עושים פעילות, כן יש פגישות, אנחנו מכירים אותם בסופו של דבר, אבל חיי יום יום הם בנפרד לגמרי.
אני רוצה שקודם, לפני שממש נצלול למה המכינה שלכם עושה, תסבירו, תספרו פה לחניכים שנמצאים פה, וגם אולי למאזינים שלנו, מה זה מכינה.
באמת בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל בואו נדבר על מה זה מכינה. מכינה אובייקטיבית אמורה להכין אותך לצבא, אמורה להכין אותך לשירות קרבי, שירות לאומי, כל שירות בצבא. אמורה להכין אותך לשירות. מעבר לזה שזה מכין אותך לשירות הצבאי שלך, מביא לך 1001 עקרונות שאתה מממש גם בצבא וגם בחיי היום יום. זה משפר אותך משמעותית כבן אדם וכחייל טוב לעתיד.
כאילו, למה בכלל לעשות את השנה הזאת? יש כאלה שאומרים, למה אני צריך לדחות את השירות שלי בשנה? זה סתם בזבז לי זמן, אני רוצה פשוט להתגייס ולסיים עם זה.
אוקיי, בוא נתחיל מזה, שבצבא זה הרבה יותר מורגש, חבר'ה שהגיעו ממכינה וחבר'ה שהגיעו מבית ספר. מאוד קשה לבן אדם, לחייל העתיד, להסתגל למערכת הצבאית, אם הוא לא עבר קדם צבאית. זה אומר שבסופו של דבר, אם הוא יהיה בבית ספר וילמד מערכת רגילה, ולפעמים יבריז פה, יבריז שם, בצבא אין דבר כזה. בצבא יש כלא, ויש לך שעות ביציאה, והמערכת הצבאית היא מערכת מאוד מסובכת ומאוד ישירה, ואני חושב שזה אחד השנים או חצי שנה הכי משמעותיים שתהיה לך בחיים.
אז אני חושבת שכאילו, אחד הדברים המרכזיים שאמרת, זה שבעצם שום דבר לא מכין אותך לשירות הצבאי, והשירות הצבאי זה כאילו משהו אחר מכל מה שהיה לך.
כן.
עד עכשיו. ובעצם מכינה היא איזושהי שנה או חצי שנה, נכון? יש גם מכינות חצי שנתיות.
נכון.
שהמטרה שלנו לבוא ושנייה להכין אותך נפשית, מנטלית, פיזית לפעמים, לרעיון הזה שנקרא הצבא. וקצת דיברנו על זה לפני, אבל אתם חושבים שלזה שיש לכם את הרקע של הפנימיה, זה עזר לכם? זה אולי דווקא פגע בכם? איך זה, איך אתם רואים את זה?
אני חושב, סליחה, אני חושב שזה משפיע בהרבה דרכים. קודם כל, כן, יש יתרון ברור וחד משמעי, אני יכול להגיד. הרבה אנשים שאף פעם לא יצא להם להתמודד עם לחץ בית, אנשים שכאילו לא מכירים את זה, כי מבחינתם אתה קם בבוקר, הולך לבית ספר, חוזר, אז ביום שישי שאנחנו אמורים לחזור הביתה, הם מאבדים את זה. כי אתה ממש רוצה לצאת ורוצה לצאת, ואתה לא מסוגל להמשיך את הלוז הרגיל כי אתה רוצה לצאת. לנו אין את זה, כאילו, כי עברנו את זה וכבר עשינו את זה, ואנחנו רגילים ואנחנו מכירים. אז זה יתרון. היתרון של באופן כללי להיות רחוק מהבית. אנחנו רגילים לישון במקום שהוא לא הבית שלנו, אנחנו רגילים להיות רחוקים מהמשפחה לשבוע, אפילו יותר. יש הרבה דברים רגילים, והאמת שאחד מהדברים שדיברנו עליהם, שדווקא חיסרון, אלון פחות הרגיש את זה, אני כן, זה שבמשך 3-4 שנים נגיד, אני, הקבוצת חברים שלי הייתה כמעט אותו דבר. היו תוספות פה ושם, אלון הצטרף אחרי, אני מכיר את אלון שנתיים ולא שלוש וזה, אבל כאילו היה לי נורא קשה בהתחלה להיפתח לאנשים חדשים. זה פשוט לא רק קבוצת חברים שאני מכיר, ונורא היה לי קשה לשחרר מזה, אבל זה גם, זה חלק מהתהליך.
כן, זה ממש כאילו עוד נקודה של יציאה מאזור הנוחות. כאילו, נראה לי ללכת למכינה, זה דבר שמוציא אותך מאזור הנוחות, נקודה סוף פסוק. והעניין של לחדש מעגל חברים, זה גם משהו שהוא ממש לא פשוט. אז איך התגברת, נגיד, על הקושי הזה?
בהתחלה היה לי נורא קשה. הייתי נורא מכונס בעצמי, כל הזמן הייתי עם האוזניות שלי, במוזיקה שלי, לבד. וגם בעזרה של הצוות, שהצוות שלנו הכי תומך והכי חופר בעולם בו זמנית, שנורא הציק לי ואמר לי, לך ותדבר איתו ותעשה את זה ותלך לשם. וגם עזרה של חבר'ה, שאורה לה ראו מישהו שיושב בצד ושהוא לא חלק, ושנראה לא בטוב ולא מתחבר לחבר'ה. ולא הסכימו שזה ייראה ככה, כי זה הקבוצה שלהם וזה הצוות שלהם. אז הם באו והם דיברו איתי. ואם לא הייתי מדבר איתם, אז הם אמרו לי, לא, אני רוצה לדבר איתך, תבוא, תשב, תדבר איתי עכשיו. אז לאט לאט, ואתה נפתח אליהם, ואתה מכיר אותם. ובסופו של דבר, דברים קשים זה משהו מגבש.
כן.
כאילו, המכינה שלנו היא מצוינת, היא מדהימה, אתה עובר תהליך מדהים, כיף לי, כמו שלא היה לי כיף בחיים, אבל זה קשוח. והקשוח הזה מגבש, בסופו של דבר אתה לא יכול להישאר כאילו, עם האנשים האלה שאתה עובר איתם הכל, שאתה קם איתם 5 בבוקר, שאתה נכנס איתם למים הקפואים, אתה לא יכול להישאר ככה שאתה לא מכיר אותם.
אוקיי, מגניב. זה לא משהו שחשבתי עליו פעם, אבל כשדיברת על זה, על הקטע של לשנות מעגל חברים וההיסגרות בהתחלה, נזכרתי בי בשנת שירות, שאני התחלתי את השנת שירות, והייתי בול ככה, הייתי כאילו הכי עם עצמי, עם האוזניות שלי, עם המוזיקה שלי, שאף אחד לא ידבר עליי, כאילו אני, זה באמת כמה חודשים, הקומונה שלי חשבה שאני סנובית, כאילו שאני כזה עם אף למעלה, ואני יכולה לבד ושאף אחד לא ידבר איתי. ואז הם באו ואמרו לי את זה. אני חושבת שזה אחד הדברים שאתה הכי נתרה ממנו בשנה הזאת, שאתה נמצא עם איזושהי קבוצת אנשים, שכולם באו לעשות איזשהו תהליך עם עצמם, וכולם כאילו רוצים באמת בטובתך גם, וכאילו אחד עם השני להיות כקבוצה, והקבוצה הזאת היא הדבר שמפתח אותך. כאילו בין היתר כמובן יש גם את המכשולים האחרים והאתגרים האחרים שעוברים, אבל באמת הקבוצה היא הדבר שעושה את התהליך המואץ הזה.
כן, בסופו של דבר זה מאוד, המכינות בכללי, במיוחד המכינה שלנו, נותנת לך להסתגל מבחינה אישית, קבוצתית וסביבתית. זה אומר שיש כמה חבר'ה שלא אוהבים את הים, ועוד לא נכנסו לקטע של הים עדיין, אבל אנחנו ניכנס אליו.
כן.
ולא אוהבים בהכרח את הים, אבל זה מכריח אותך להסתגל למקום שלא בהכרח אתה אוהב, וזה קשור לאזור הנוחות שלך.
כן.
בסופו של דבר, הדברים הכי משמעותיים שתעשי זה באמת דברים באותו רגע שאתה יוצאת מהאזור הנוחות שלך.
כן.
וזה הרגעים שאתה הכי תזכור, כי הכי קל לשבת רגל על רגל, להשן או לעשות כל דבר אחר, וזהו.
כן, נכון. בנים, אני אשמח שתצטרפו לשיחה. יש פה את המיקרופון. ואני רוצה לשמוע מכם מה, כאילו, מה אתם יודעים על מכינה, מה הדעות הקדומות שיש לכם על מכינה או שנת שירות, ואנחנו נעבור בין כולכם, אל תדאגו, זה לא. יאללה, קחו את המיקרופון, ואני רוצה שתספרו כזה מה שמעתם עד היום. מה אתם חושבים?
אין לי מושג האמת שאין לי מושג מה זה המכינה אומר, כי שמעתי ממש קצת על זה.
כן.
אני אשמח, מאוד אשמח לשמוע מכם.
אוקיי, בוא נעשה סדר בדברים. מה אתה מתכנן לעשות אחרי הפנימיה?
אני רציתי להתגייס.
לאן?
עוד לא יודע, עוד לא בחרתי.
אוקיי, אז בוא נצא מנקודת הנחה, שאת השירות שלך אתה לא יודע, וזה לא בהכרח קשור. בסופו של דבר, כל שירות שתעשה, לא אף מקום אחר לא יכין אותך לצבא כמו מכינה. זה אומר שבסופו של דבר, את הקפה שלך בצבא אתה תאכל ככה או ככה, אבל תבחר לאכול אותה פחות טוב או יותר טוב.
יש לי גם שאלה. אלכסי, נכון?
כן.
רציתי לשאול אותך, כמה נגיד היום אתה יודע באמת על האופציות שיש לך בצבא? נגיד מ-1 עד 10.
נראה לי 6.
6. וכמה היית רוצה לדעת לפני שאתה מתגייס?
ברור ש-10.
כן. ואתה חושב שהיום יש, אנחנו נמצאים בתחילת שנה, עדיין יש לנו קצת זמן עד שנגיע לסוף שנה, ואתה כן יכול ללמוד עוד על האפשרויות בצבא. אבל נניח והייתי אומרת לך שאתה יכול לקחת שנה שאתה מתמקד רק בזה. רק בלחשוב על כזה מה תעשה, או איך תוכל גם בסוף להתערם מהצבא הכי הרבה, לקבל ממנו הכי הרבה כדי שתוכל לצאת, ושיהיה לך עתיד הרבה יותר בטוח, הרבה יותר ברור. היית רוצה לעשות שנה כזאת? שנה שלמה?
זה נשמע מעניין.
כן.
נשמע מעניין, אבל צריך לחשוב על זה, כי לא יודע, לתת שנה שלמה של החיים שלך זה כזה החלטה מאוד קשה.
אני, קודם כל אני יכול להגיד אישית, בהרגשה שלי אישית, אני הייתי פה בפנימיה, שנה שעברה, ודיברתי בדיוק אותו דבר, ואמרתי, מה, ניתן עוד שנה? בוא נראה בה, קניתי בפנימיה, כאילו. אם לא פנימיה, מה מכין אותי לצבא? והרבה התלבטויות, והרבה מחשבות עם עצמי. ואמרתי, למה שלא ננסה? המכינה שלנו לא בכסף, היא בחינם לגמרי. משמעותית זה משנה. וממש רציתי לנסות מכינה. הייתי בכושר קרבי, ורציתי להשתפר, ורציתי לתת מעצמי עוד. והרגשתי שאני רוצה עוד ערך מוסף מהרבה מאוד אנשים שאני אכיר בדרך, ואמרתי, אוקיי, בוא רגע נחשוב ונדחה את השירות שלי, ונתמקד בעצמי. הרבה מקומות לא מאפשרים מה שהמכינה שלנו מאפשרת. היא מאפשרת ים דברים, אני ממש תכף הולך לצלול לכל הדברים שהיא מאפשרת לך, ולדעתי מכינה, ומכינה שלנו והמכינות בכללי, זה בין הדברים הכי משמעותיים שתהיה לך בחיים. זה חברים שאתה יוצא איתם, מתחילת ספטמבר עד סוף החיים שלך.
וגם אני רוצה להגיד שנייה אולי משהו על מכינות בכללי, וזה גם כאן לחניכים שיושבים איתנו, שמי שלא יודע, מכינה באמת עולה כסף. זה בעצם צריך כל חודש לשלם על השהות במכינה. ויש מקומות שזה מסובסד בהם, זאת אומרת, מישהו משלם על זה בשבילכם. הרבה פעמים גם הכפר נותן על זה מלגה, נותן על זה מימון. אלון ואופק, אני מזמינה אתכם למלא את, את הטופס ששלחתי לכם.
אנחנו עובדים על זה.
ובעצם אתם מקבלים עזרה כספית כדי לשלם על המכינה הזאת, כדי שלא תהיה בעיה של כסף, שזה לא מה שימנע מכם ללכת לעשות מכינה. בנוסף לזה, המכינה גם עוזרת לכם עם כל מה שקשור במיצוי זכויות. זאת אומרת, הם עוזרים לכם לקבל הבטחת הכנסה, שזה אומר מביטוח לאומי לקבל כסף כל חודש ועזרה כלכלית. הם עוזרים לכם לקראת הצבא לקבל את הזכאות שלכם לסטטוס, אם זה חייל בודד או עזרה כספית מהצבא. כל מה שצריכים, אתם צריכים עוד מיונים, עוד מבחנים חוזרים. באמת, כל מה שצריך, המכינה שם בשבילכם, ללוות אתכם בתהליך הזה, ובעצם עוזרת לכם הרבה מעל ומעבר גם למה שצריך. ואני אגיד עוד נקודה קטנה, אלון פה דיבר בעיקר על העניין, אנחנו גם עוד נצלול באמת למכינה שלהם, של מגדלור, אבל בעצם יש המון סוגי מכינות. מי שלא רואה את עצמו, נניח, תקנו אותי גם אם אני טועה, מי שלא רואה את עצמו ממש בכושר קרבי ורוצה ללכת ולהיות בה הכי הכי הכי, יכול למצוא את המכינה שגם תעזור לו עם דברים אחרים. זאת אומרת, לא רק, כאילו, המכינות לא, הן לא רק למי שרוצה להיות קרבי, הן גם, והרבה מהן מתעסקות בזה, וכנראה רובן התעסקו באיזושהי מידה של כושר מסוים, אבל לא כולם יהיו סביב הדבר הזה. זאת אומרת, שזה לא מה שירתיע אתכם מלהתעניין בעולם הזה של מכינות, כי גם דיברנו על זה לפני. אני מאמינה שכל אחד יכול למצוא את עצמו באיזושהי מכינה. כאילו יש המון מכינות, באמת המון. אני לא מכירה את, אני לא חושבת שאני יכולה להכיר את כל המכינות שיש בארץ. אבל אני בטוחה שאם יש מישהו שזה מעניין אותו, ואנחנו שנייה נשב ונדבר ונחשוב ביחד, מה התחביבים שלו ומה הוא אוהב ומה הוא רוצה להוציא מהשנה הזאת, אנחנו נצליח למצוא לו מכינה שמתאימה לו.
כמו שנטע אמרה, רגע בוא נציג את...
מזלן.
שלום, דביר, איזה כיף שאתה פה. כמה זמן לקח לך להגיע לפה היום?
3 שעות.
קטנה כזה.
בקריית שמונה.
איזה כיף שאתה איתנו. בסדר, אנחנו ניתן לך כמה דקות לנשום להירגע, ואז אנחנו גם נדבר על מה שקורה איתך היום.
יאללה, בסדר.
אוקיי, אז קודם כל בקיצור, ואני מסכם את מה שהיא אמרה, זה לא תלוי במצב הסוציו-אקונומי שלך, בחיים. המכינה באמת מאפשרת לך, לא בהבטחה, אבל הבטחת הכנסה. זה אומר שכל חודש נכנס לך סכום כסף מסוים לאנשים שהם קצת יותר מתקשים בבית, והמצב הסוציו-אקונומי שלהם לא טוב. ואני אחזור לנושא שהיא הרגע דיברה עליו, המכינה שלנו ספציפית מאוד שונה מכל המכינות בארץ. המכינה שלנו היא המכינה היחידה שיש בעולם ובישראל. בעולם אין מכינות, אז רק בישראל. המכינה שלנו, נראה לי זמן טוב לצלול לדברים. המכינה שלנו היא מאפשרת גלישה פעם בשבוע, שייט בסנוניות פעם בשבוע.
מה זה סנוניות?
סנוניות זה סירה עם משוטים ומפרס.
זה סוג של מפרסית.
אוקיי. משיטים אותה כאילו עם...
מפרסים, כן.
מפרס.
מפרס ואופציה לחתירה. אז באמת המכינה שלנו היא שונה מכל מכינה אחרת שיש בארץ. כושר קרבי ברמה מאוד גבוהה. הרצאות על שפות גוף. אני לא יודע אם אתם מכירים את גיא פיטה. מדבר על חוסן אישי. בשירות הקרבי שלו היה בשייטת 13. שבאמת מדבר איתנו על נושאים מטורפים ו... דברים שאם אתה באמת מיישם אותם, ואתה לוקח על עצמך ליישם אותם, אתה משתפר בכל דבר שאתה עושה בחיים. אני אתן דוגמה, וזו דוגמה מאוד טובה למה שהוא מדבר איתנו. קודם כל, אנחנו בעלינו פה כמה? שעה וחצי לפני? אמרנו שנתארגן, כי בכולל אתה צריך 10 דקות להתרגל לסביבה שדבר אתה נמצא בה. אז אנחנו באנו לפה שעה וחצי לפני, לא בגלל שכיף לנו להישאר רגל על רגל בכיסא, אלא כי אנחנו רוצים להיות מאוד ממוקדים במה שאנחנו רוצים לדבר. וזה חלק מהדברים שמלמדים אותנו, איך לדבר מול קהל, איך באמת לקבל חוסן מנטלי, אמיתי.
יפה. ואני גם רוצה לציין את הפרט המטורף שאופק סיפר לי, שאתם גם מקבלים סקיפר בסוף.
נכון, אנחנו בסוף שנה, זה לא מובטח, אם אתה לא עובר את המבחנים זה לא קורה, אבל כמעט כולם, מחזור קודם, היה אחד שלא עבר, מקבל משיט 12,
כמה זה עולה באזרחות?
וואי, זה עולה אלפי שקלים.
עשרות אלפי, נראה לי.
עשרות אלפי, ואצלנו זה בחינם לגמרי.
משיט 30 באזרחות עולה 20,000 שקל, ומשיט 12, אני לא יודע להגדיר לך בדיוק, אבל אנחנו מקבלים את זה בחינם לגמרי, אם אנחנו מתמידים בשייט של הסנונית, למשך השנה אנחנו מקבלים משיט 12.
נכון, משיט 12 כמעט כולם מקבלים, משיט 12 זה בעצם על סירות מנוע קטנות, ויש לך את האופציה להרחיב ולעשות גם משיט 30, שזה על יחטות.
וכמה אנחנו משלמים על זה, אופק?
כלום.
בחינם לגמרי, לכל מי שבמכינה, וזה למה... זה כמה מהסיבות למה המכינה שלנו ייחודית. אנחנו הרגע חזרנו משבוע ים. שבוע שאנחנו ישנים בחורשת נוף ים, 7 דקות הליכה מהים, וטבילה כל יום ב-6 בבוקר, ב-12 מעלות, אם אני לא טועה, בלי חולצות, מחזיקים ידיים, כולם ביחד, וזה משפר כל כך הרבה דברים בחשיבה המנטלית שלך ובקבוצתית.
אדיר. וכמה חניכים אמרתם יש אתכם במכינה?
אנחנו כרגע 39. יש לנו אחד שעשה ניתוח לא מזמן, אז אנחנו 38 בשבוע עצמו, אבל אנחנו 39 חניכים. כן, חשוב לציין שזה קשוח וזה קשה, אבל גם יש לך את הצוות ואת החברים שהם הכי תומכים בעולם ועוזרים לך לעבור את הכל. ואם אתה לא רוצה, הרבה מאיתנו כאילו, בואו, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, וואי, איך בא לי להיכנס למים הקפואים עכשיו, אבל אתם ביחד בזה, ואתם דוחפים אחד את השני, והצוות דוחף אותך וכולכם ברבק, ובונים את זה לאט לאט. ביום הראשון
אני
נכנסנו.
אני באמת אחזור רגע למשפט שאמרת, שאמרת שזה קשה, אז אנחנו מאוד אוהבים להגיד שזה קשה, וזה קשה בכוונה. וכמו שדיברנו על אזור הנוחות, אז זה מוציא לגמרי מאזור הנוחות.
כן.
כן, אבל זה חשוב, שוב, זה נבנה לאט לאט. זה ברור לכולם שאזור הנוחות של כולם הוא לא אותו דבר. אז ביום הראשון נכנסנו למים, עשינו טבילה ויצאנו. ביום השני נשארנו שם קצת יותר, ושארנו את הראש בפנים. היום כשקמנו כבר עשינו את האקט של שייטת 13, ששכבנו במים כולנו ביחד, 2-3 דקות. כנראה מאוד שמחר זה יהיה יותר מ-2-3 דקות. לאט לאט, לא תמיד זה קל, לא תמיד זה כיף. תמיד עושים את זה ותמיד עושים את זה ביחד, ותמיד מרימים אחד לשני.
יפה, זו הנקודה ממש חשובה, אופק. ואני אגיד שגם באמת, כמו שאמרתם, זה לא מתאים לכל אחד, אבל זה כן משהו שאני חושבת שיכול לדבר על הרבה מאוד חניכים שלנו.
כן, זה קשה, אבל זה שווה את הפייט, גם בשביל החברים שאתה מכיר, גם בשביל החוויות, גם בשביל לצאת מרוצה ממה שנתת, וגם בשביל להתפתח ולבוא מוכן יותר.
מהמם. אלכסי, אני רוצה להגיד שאתה יכול לחזור לשפה, ואני אשמח אבל שמצווה אולי תבוא, תצטרף אלינו. אל תדאג, אנחנו כרגע תשב על הכיסא לאט לאט. כמו שאופק אמר בדרגתיות, אנחנו נכניס אותך לאירוע. אז אני רוצה לפנות עכשיו לדביר.
אהלן.
שתספר לנו קצת מה קורה איתך היום, מה קרה איתך שנה שעברה, ועל המכינה שלך.
אז בגדול אני אסביר שעכשיו אני כרגע בשנה ב' של תבור, תוכנית חדשה שנפתחה, וכזה היינו חלק כזה... אוקיי, זה היינו, הייתי עכשיו בשנה ב' של תבור, ולפני זה הייתי באדרת, שזה הייתי בבן שמן באדרת, היינו 35 חניכים, שנה משמעותית, טובה, זה היה ממש קפיצת המדרגה, ואז עושים את ה... רציתי את העוד תוספת הזאת של הקפיצת המדרגה, ואז כזה להוסיף עוד קצת מהדבר שקוראים לו מכינה, ואז עוד שנה ב' כזה של תבור, ואז כזה ישר כזה לפעול למכינה הנחשבת כזה, למכינה עם השם, זה כזה, תמיד קראו שיש מותג כזה, אז לפעמים צוחקים על זה, וזה כזה נחמד, כזה המותג, זה כיף כזה.
כן, תבור. אז בעצם אני לא ידעתי שאפשר לעשות, כאילו, לעשות שנה ב' במכינה שלא עשית בה את השנה א'.
כן, אז האמת היא, סיפור מצחיק, כזה פשוט ממש כזה, בנו לזה שיהיה חבר'ה מתבור שיהיו בשנה ב', והיו שתי חניכים שבהתחלה היינו כאילו, היינו סביבות ה-20 חניכים, רק שתי חניכים מתבור, ואז ירדו שתי החניכים מתעבור, ואז נשארנו כאילו מכל המכינות האחרות. זה ממש כזה.
אשכרה.
כן, ואז כאילו, זה יוצר איזשהו מגוון כזה, שזה כזה, ביחד כזה כולם ממכינות, ואז להסתדר. אגב, ממכינת מגדלור אחד, כאילו ש...
כן, יש את דשתי.
דשתי.
דשתי משם.
זהו, גם הסביר לי בדיוק על הסקיפרים וזה, אז הייתי כזה, גם צאיתו לשייט מהסקיפרים שהוא עשה מהמכינה.
אדיר.
אז כן, זה ממש חזק, וכאילו מלא כזה, זה יוצר איזשהו כזה מגוון שכזה בחיים לא הייתם רואים את זה במקום אחר של מכינות, נגיד זה ככה, מקום אחר של מכינה, וזה כזה סוג אנשים שהוא לגמרי שונה, טייפים שונים לגמרי, סוגים של אנשים שונים לחלוטין, וזה כאילו לגבי תבור.
כן.
יש לי ממש שאלה, איך זה בא לידי ביטוי? נגיד, אתה מסתכל על מכינות אחרות, ומה אתה יכול להגיד על המכינה שלך?
של איזה כאילו, אדרת או תבור?
תבור.
תבור?
מעניין, כי זה באמת...
איך זה בא לזה ביטוי?
השוני ביניכם.
זה מעניין, אנחנו עדיין מנסים לעבוד על זה עכשיו, אגב. זה כאילו, זה דבר שאנחנו כזה כן מנסים לחזק, וזה כאילו, כן, כאילו, כבר עכשיו אנחנו 13 חבר'ה בתוך המכינה, וזה כאילו דבר שהוא כואב קבוצתית, שעוזרים לך הרבה אנשים, ועכשיו כאילו מנסים כזה להשתקם ביחד כזה, וזה... ושיחות, ואיזה זה, ודינמיקה, וכל מיני כאלה, וזה קשה. ובתכלס, עכשיו כאילו מרגישים רק את זה שהשנה מתחילה. בגלל שכל האנשים עזבו, ועכשיו כאילו כזה, השורדים נשארו, השורדים והטובים, היפים והטובים, אז כזה, נשארים עכשיו כל השאר של החצי שנה בעצם. כן, וזה יוצר איזושהי קבוצה קטנה שהן כאילו מאוחדת. דיברתי על זה אגב עם מישהו בטיול שלה, שעכשיו יצאנו 7 חבר'ה לטיול בחרמון.
וואי.
אז זה היה חזק, ואז כזה פשוט, אז דיברתי עם איזה אחד, ואז כאילו אמר לי, בדינמיקה ביני לבינו, אז בעצם אמר לי כזה, בקבוצה קטנה אין לך לאן לברוח. כאילו כזה, אין לך את הבריחה כזה, נגיד, אתה לא מסתדר בין מישהו אחד, אתה לא יכול לברוח למישהו אחר, לאיזה קבוצה של אנשים אחרים. והתחברתי לזה ממש, כאילו, הייתי כזה, וואלה, כן, אתה נחמד, אז אתה לא יכול להיות בשוליים בעצם, אתה לא יכול כאילו להסתתר פתאום, אתה חייב תמיד להיות במאה אחוז שלך עם המאה אחוז של אנשים, וכאילו, להתחבר לכולם. זה שונה מהדרת, אגב, כאילו שהייתי, ואז כזה, תמיד כזה, אתה כזה...
כאילו, את קבוצה גדולה.
כן, אתה קבוצה גדולה, כאילו, אין לך, אתה לא...
כן, אפשר להיעלם.
אפשר להיעלם בקלות,
כאילו, יש כזה סמוך על סמוך כזה.
זה כיף, לפעמים זה כיף, כאילו, אז לפעמים זה... זה נחמד. נגיד זה מצחיק, נגיד בהדרת הזאת, נגיד מי נגיד מבקשים תורנים, אז כאילו, יש את אלה שמרים ידיים, יש את אלה שלא, אז כאילו, אני הרמתי את היד שלי, אבל כזה, פשוט יש הרבה חבר'ה שלא מרים ידיים, זה עדיין בסדר, כאילו זה כזה, אפשר להסתדר את זה בתוך קבוצה, לעומת עבור שזה כזה, מרים ידיים, ואז כאילו, וואלה, קבוצה קטנה, אתם חייבים, כאילו, כולם מרים ידיים כזה, ואין דבר כזה, וזה גם, בסוף, אתם כאילו משאירים אותך כזה, כאילו, כזה יש לך כזה השמות כלפיך. אז כזה, כן, זה לגבי קבוצה קטנה כזה, גדול, ותעבור.
אוקיי. אני רוצה לפנות למתווי. תספר מה אתה יודע על מכינות, או שנת שירות.
אני לא כל כך יודע משהו על מכינות או שנת שירות, כי רק התחלתי לדעת משהו בשנה הזאת, שיבוא אלינו כמה אנשים מכינות, והסבירו לנו מה זה וכל, מה עושים שם, איזה מכינה מה עושה, ובשביל מה הולכים למכינות. לא נתנו לנו כל כך הרבה אינפורמציות וכל זה.
ואתה חושב כבר על מה אתה רוצה לעשות שנה הבאה?
כן, אני בשנה הבאה אני רוצה כבר להתגייס לצבא.
ואתה חושב שאולי לדחות את זה בשנה, כשאתה חושב על זה, מה זה מעורר בך? אתה כאילו לא רוצה לדחות בשנה, אתה פתוח לרעיון הזה?
לא, אני לא רוצה לדחות בשנה, אני כאילו... אני מאוד רוצה להתגייס, ואני רוצה להתגייס כבר בשנה הבאה.
דביר, מה, כאילו, אתה גם, אתה מזדהה עם תחושות כאלה? איך זה היה אצלך?
הייתי אומר שזה ממש כזה, הייתי ממש מסכים איתך, שהייתי בפנימיה, מאוד. ברגע שנחשפתי לדבר הזה, כאילו, של המכינות, ברגע שהבנתי יותר מה זה, ברגע שהבנתי שזה כאילו, זה רק תכלס שנה מהחיים, שזה כזה, שאתה יכול להתפתח בזה הרבה, כאילו, יש הרבה אופציות שנפתחות לך דרך זה, אתה לומד הרבה הרבה יותר, דברים שבחיים לא ידעת, אתה לומד כאילו מה זה דינמיקה בין קבוצה, אתה לומד המון המון דברים, שזה תכלס כול השנה,
ואז צבא. מחיים שלמים, כאילו...
כן. זה כול השנה שאתה לוקח מכל החיים שלך, וזה כזה... זה יכול לתת איזשהו טוויסט, יכול לתת איזשהו כזה... תוסף כזה מעניין לחיים שלך, שלא היית אולי כזה... לפני צבא, זה יכול להיות איזה טוויסט, ואז כזה... שתגדל יותר, נראה לי, כאילו, כן, אני לא... אבל כאילו... כשאנשים גדולים, אז כזה, וואי, איך לא עשיתי מכינה. כאילו, מלא אנשים, אני פוגש מלא ברוב כזה, אני מכינה תבור, כאילו, כזה, שואלים איזה מכינה אתה, מכינה תבור, ואז כזה, וואי, איזה פס שלא עשית מכינה, איזה פסה, איזה פסה.
כי מה קורה במכינה? איך זה בעצם מפתח אותך?
זה כאילו גורם לך כזה, אתה מתבגר הרבה הרבה יותר בתוך המכינה עצמה. אתה מכיר אנשים שכאילו, אתה לא יצא לך להכיר אותם ביום-יום, וכאילו, אתה לא דווקא אנשים כזה שאתה הכי כאילו תחבר אליהם, והכי כזה תמשוך אותם אליך. וזה כזה, אתה לומד להכיר אותם בצורה אחרת. יש גם הרבה מכינות שזה כאילו יש להם פנים שונים. נגיד, הפן של המגדלור זה הים יותר, הרבה יותר זה הים. הפן של הדרת זה הרבה יותר כאילו כזה של... זה כאילו, יש את החניכים של הפנימיות, אז כזה לעזור להם בכל מה שהם צריכים, וכזה ממש להיות כזה מין אח גדול. זה בעצם גם היה כזה תוכנית שאנחנו יזרנו בתוך המכינה עצמה, זה היה כזה מכינה שבתוך פנימיה. כמו פה, כאילו, כן, עכשיו פתחו בו את השלוחה החדשה, אבל אז זהו, זה גם ממש ככה, וזה כאילו יש לך המון כזה צדדים, כל מיני פנים שונים בתוך המכינות, וזה כזה, זה מאוד מעניין, זה מאוד ממש מעניין, זה שווה.
וגם אני יכולה להגיד על ה... כאילו, יש כאלה שיש להם את החשש הזה באמת מהתחייה של השנה וזה, אז אני חושבת שאם בסוף זה כן משהו שהיה מעניין אותך, יש גם את המכינות החצי שנתיות, שמכינה חצי שנתית היא לא דוחה לך את השירות. זאת אומרת, אתה עושה את החצי שנה, זה לדעתי מאוגוסט עד מרץ בערך.
האמת שאני מושג אף פעם לא שקלתי חצי שנתית.
אז בערך מאוגוסט עד מרץ, ואז במרץ אתה בעצם מתגייס. וזה לא דוחה לך את השירות, כי לרוב, אני לא יודעת מה, כאילו, אם אתה מהקטנים או הגדולים, ובאיזה מחזור גיוס אתה אמור להתגייס, אבל לרוב האנשים זה לא דוחה תמיד את השירות, ואז זה איזושהי דרך לשלב את שני הדברים האלה ביחד. גם לתת לך איזושהי חצי שנה שמכינה אותך נפשית רגע למה שהולך לקרות, לצבא, למה זה בכלל אומר צבא, לאפשרויות שעומדות בפניך, וגם בעצם לא מפריע לך אם להתגייס ולהתחיל את השירות הצבאי כמו שאתה רוצה. ואני חושבת שאני לא יודעת כיום כמה אתה יודע על הצבא, אבל אני חושבת שזה כנראה שאם היית יודע עוד קצת, אולי היית יכול לבחור אחרת, כאילו זה כזה, אם היית יודע עוד קצת על הצבא, אולי היית בוחר מסלולים אחרים בצבא וכזה. זהו, אני אשמח אם כן תוכל לספר לנו על הדרת, גם על השלוחות שיש לה, אם גם שם יש נגיד אופציה לשנה בית.
אז באדרת, אז יש איזה, אני לא סגור איזה שלוש, שלוש או ארבע שלוחות, אבל בגדול, כאילו, להסביר מה זה המטרה של האדרת בעצם? כן. זאת השאלה?
כן, גם.
ואיך? כאילו, כן. להסביר על האדרת, זה גדול.
כן, בדיוק.
אוקיי, הבנתי. אז בגדול, זה פשוט זה מכינה שלומדים בה המון, כאילו יש בה המון המון למידה, יש בה המון עשייה, יש בה המון טיולים, מטיילים, לומדים, מתנדבים ועוזרים גם כזה לפנימיסטים עצמם. זה כאילו, זה כזה המטרות כזה, הנשגבות כזה, הגדולות כזה. יש מדסים בבוקר וכזה ככה, זה ממש מעניין. זה כאילו, אני כאילו, בתקופה שאני הייתי באדרת, זה כזה ממש, זה הגניב אותי שכזה, לא ידעתי לזה לפני זה מה זה מכינה כזה. וכן, כאילו, בגדול כזה, אני לא...
כן. יש הבדל בין השלוחות? כאילו נגיד אם מישהו מתקבל למכינת בן שמן, מישהו מתקבל למכינה פה בנעורים, יש הבדל בין מה שעושים שם?
מה שאני יודע להגיד על בן שמן, שהם יותר צהובים, זה כזה... זה כזה הבן שמן, זה כזה תמיד כזה עומדים בסטנדרטים הכי גבוהים, הכי זה, וזה יף, זה מעייף לפעמים, זה ממש מעייף כזה, זה כזה... לפעמים כזה גם רואים את השלוחות האחרות ואז כזה, למה אצלם זה ככה? ואז כזה, תמיד ככה, תמיד, למה אצלם זה ככה? למה אצלם זה ככה? כן, יש משהו גם אגב מגבש בתוך המכינה שאנחנו עושים כזה יום כיפור לדעתי, אז עושים את זה ביחד כזה, את היום כיפור.
באמת?
כן.
כאילו כולם סוגרים את החג הזה.
כולם סוגרים וגם כל הבוגרים וכאילו זה משהו כזה מאוד מאחד כזה.
אז נגיד השנה ביום כיפור היית שם?
השנה לא יצא לי, אבל אני רואה שאני אהיה כאילו בשנה הבאה כזה, אבל כן, מצא, אבל...
מגניב. כן. ויש שם גם שנה ב' מי שרוצה לעשות?
אז כן, האמת, יש שנה ב', אבל היא לא... אין בה איזה משהו, כאילו נראה לי זה, היא כזה, היא קיימת, לא קיימת, כי לא הציינו בכלל את האופציה הזאת, כאילו לא חשפו לנו אותה בכלל, אז כזה... באתר שלנו רשום שקיים אופציה לשנה ב', אבל לא, בכלל לא הסבירו לנו כלום, לא אמרו לנו כלום, כי זה הכל היה נשאר כזה בין הכיסאות ממש תמוע כזה.
וזאת שנה שלמה?
שנה שלמה. שנה שלמה. ובעצם איך שנחשפתי לתבור, אז פשוט מישהו בא לתבור לתוך המכינה עצמה, ואז פשוט חשף לנו את זה כזה על המקרן שנה ב' של תבור כזה. אז איך שנחשפתי לתבור, אמרתי, יאללה, נלך על זה. כאילו כזה, ככה.
מגניב.
אז...
יפה.
כן.
טוב, פלג פה איתנו.
היי.
שלום.
מה קורה?
בסדר. אז בעצם אני אשמח שתציפי פה שאלות לבוגרים שלנו, תתקילי אותם, תשאלי אותם משהו שבאמת כזה היית רוצה לדעת על מכינות שנות שירות, על ההתלבטות האישית שיש לך בנושא הזה, אם להתגייס או לדחות.
האמת שכבר כאילו, אני אתם קצת על שאלות שהיה, אבל כאילו באמת שאלה גדולה שיש לי זה כאילו, אנחנו פה בפנימיה, ו... זה כאילו אמור להכין אותך יותר לצבא, כי אתה יצאת מהבית וכל זה. אז איך כאילו אתם... כאילו זה... וברור שיש הבדל, אבל איפה ההבדל קיים?
אני חושב שקודם כל זה בא... אצלנו לפחות, אני לא יודע איך זה באדרת, כי לא חקרתי יותר מדי, או בתבור. אצלנו השינוי הממש מהותי זה האינטנסיביות של הלוז. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים ביום, אנחנו קמים מוקדם, הולכים לישון יחסית מאוחר, לא מאוד מאוחר, אבל יחסית מאוחר. אין הרבה הפסקות מיותרות בלוז, אין הרבה זמן של כאילו לשבת ולא לעשות כלום. אם זה אומר שיעורים, ואם זה אומר גלישה, ואם זה אומר קרב מגע, ואם זה אומר אימונים, ואם זה אומר מיליון ואחד דברים, אין זמן שאתה כאילו חצי שעה עכשיו יושב ונח. יש לך לוז, והלוז אינטנסיבי, והלוז לפעמים גם קשוח, ואין כאילו חריגה מהלוז, אלא אם כן יש לך משהו מיוחד. אין דבר כזה, לא בא לי את השיעור הזה, אז אני לא בא, אין דבר כזה, בדיוק לא קמתי, אז אני מאחר בכמה דקות, לא אופציה, לא קיים. והדבר הנוסף זה הגיוון החברתי, שדביר נגע בזה קצת אצלו, אבל אני יכול להגיד שאצלנו, אחת מהסיבות שהמכינה היא בחינם, בעבר לזה שזה כאילו אחלה דבר להגיד, וכאילו וואו, איזה מגניב, זה חינם, זה לאפשר לכל מי שרוצה לבוא למכינה, לבוא למכינה. וזה מאפשר גם לחבר'ה שהם תכונים ובאו מהצד הכי עשיר בתל אביב, וגם לחבר'ה הכי עניים שבילו חצי מהחיים שלהם ברחוב, וגם לכל מי שבא באמצע, כולם באותו מקום, וכולם מקבלים אותו תנאים, וזה מגוון מטורף של אנשים. זה אנשים שאני כאילו, באמת בהתחלה, אני חושב שאם הייתי פוגש חלק מהאנשים שאני איתם חבר שלהם עכשיו, שאני מת עליהם, אם הייתי פוגש אותם ברחוב, הייתי אומר כאילו איכס ועובר לצד השני.
כן, זה באמת אחלה נושא להתעמק בו כרגע. מדברים הרבה על הטרוגניות במכינות. ובשנות שירות.
שזה הטרוגניות, זה, רוצה להסביר? מה הטרוגני, הומוגני?
זה פשוט, זה מאוד מגוון באנשים.
הטרו זה כאילו הרבה. הומוגני זה שכולם אותו דבר. הטרוגני זה הרבה שונים.
אז לרוב הסטריאוטיפ שנבנה למכינות בשנות שירות, זה שההטרוגניות לא קיימת כבר. באמת בודד, ממש מכינות בודדות שבאמת יש הטרוגניות במכינה. זה אומר שבאמת באים אלינו מאילת עד צפת, אני מהעוטף, עוד אחד מהעוטף, אחד מצפון תל אביב, ובאמת רואים את החברה הישראלית כמו שצריך. זה באמת משפר אותך כבן אדם, ואתה קולט הרבה סיטואציות, דברים, הרבה סיפורים, וכל אחד בא שם סיפור אחר משלו. ממש מעניין. להתעמק ולהבין מה אנשים מה הם עברו, ושאולי אתה באמת ימצא משהו משותף עם אחד האנשים. אז אני חושב שהמכינה שלנו מאוד מספקת את זה. מעבר לזה, כל מכינה בארץ היא נהדרת.
אני חושב כאילו שגם, אתה יכול להסכים איתי על זה שזה, נגיד, בשבוע האמצע, יש משהו שכזה, ממש מיוחד שכזה נקרא, שאני איך זה נקרא עכשיו, זה כזה, בגדול, עושים סבב, עושים כזה כל הקבוצה כזה במעגל, ומעברים לכל אחד ביקורת. זה מטורף, זה כאילו, זה דבר כאילו...
שמע מפחיד.
זה דבר שהוא... זה מפחיד, זה מאוד מפחיד, אבל זה כאילו דבר שזה כזה מאוד מסקרן ומפתח כזה בתור... גם איך לדעת לקבל ביקורת, איך כאילו מסתדרים עם זה, כאילו... ממש כזה פשוט כל הקבוצה חושפת עליך, כאילו כל הקבוצה אומרת מה אתה לא טוב, ומה צריך להשתפר, ומה אתה ככה.
כאילו תוקפים אותך כזה.
תוקפים אותך באהבה, כי אומרים תשתפר. אנחנו רוצים שתשתפר ותהיה כאילו חלק מהקבוצה, ועושים את זה לכל אחד, כאילו, בכל אחד ביושבים בקבוצה. זה כאילו, זה נגיד, זה כזה דבר שמאוד כזה, אני מטורף, כאילו, בדרך מבחינה שלי והדרת. ועוד דבר, שזה כזה, הפן הלימודי, שמאוד הרגשתי את זה פה, שפה לא אהבתי ללמוד, למרות שאחלה מורים, אני מאוד אהבתי את המורים פה, אחלה מורים, אבל לא היה לי סקרנות למידה, אני כן כאילו למדתי, היה לי טוב, אני כן זה, כאילו כן, כן הייתה לי אהבת למידה, אבל לא... לא היה לי סקרנות מטורפת בלמידה שלי. וברגע שאת בתוך מכינה, לפחות באדרת שזו מכינה לימודית, וכאילו, אני גם מאוד מסכים איתך, שדיברת כזה על הזלוז וזה, זה ממש חמש דקות נשום, ויש לך חמש דקות, כאילו ככה, זה מטורף. זה פסיכי לחלוטין. המכינות שלומדות, או המכינות היותר רציניות, נגיד ככה. וכאילו, אז מבחינה לימודית, הרבה תהיה לך, הרבה יותר את החשק ללמוד. וכאילו, וואלה, זה מסקרן, וואלה, זה לקחתי לעצמי ליום, וואלה. זה ממש אהבתי, וזה כאילו ככה, ולא ילך לזה בסוף מבחנים. שום מבחן לא ילך לזה בסוף, וזה ממש נטו כדי שתלמדי לעצמך.
חד משמעית, זה מגיע למצב שאתה הולך, ולפחות אצלנו, אתה מוציא מחברת וכותב, ואף אחד לא אומר לך לכתוב. אף אחד לא מכריח אותך לכתוב, אף אחד לא אומר לך, אוקיי, פעם באה תביא מחברת, אף אחד, זה לא קורה. אתה פשוט רוצה ליישם כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה עקרונות שמוסיפים לך, וערך מוסף, כל כך הרבה ערכים מוספים, שאתה רוצה לזכור, אז אתה כותב.
זה כאילו, אבל גם ההבדל הוא שאתם בוחרים לעשות את זה בעצם. אתם בחרתם לכם, בחרתם ללמוד, וזה גם כאילו נושאים שמעניינים אתכם בסופו של דבר.
כן, ואתה יכול לצאת, אתה יכול לצאת מהמכינה, מהשער של המכינה, בכל רגע נתון.
אף אחד לא מכריח אותך להיות שם.
אף אחד לא מכריח אותי להיות שם. וזה בדיוק הנקודה. שבאמת אנשים באמת רוצים, עם כמה שקשה ועם כמה שזה קשה בכוונה, כולם רוצים לעבור תהליך, ולכל אחד יש תהליך ייחודי משלו. ובמכינות רואים את זה הרבה.
ואני רוצה שנייה לגעת בנקודה, אנחנו גם אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לעבור לשלב של השנות שירות, אבל אני גם רוצה לציין לפלג שמגדלור זאת מכינה שהיא מופרדת מגדרית. זאת אומרת, יש שלוחת בנים ויש שלוחת בנות, שבעצם הבנות, אותם מאפיינים, היא גם, לא יודעת אם שמעת מקודם, זאת מכינה ימית שמתמקדים בים, ובעצם זה אותו דבר גם לבנות, פשוט יש את ההפרדה הזאת, ואני אשמח לשמוע מכם ממש ב... כמה משפטים, שני משפטים, מה היתרון של זה, למה ללכת למכינה שהיא מופרדת, ומה זה יכול לתת גם לבנות, כאילו בדרך גם על הבנות.
קודם כל, באמת, כפי שציינתי, יש לנו שייט וגלישה. מעבר לזה, יש לנו קרב מגע, והרבה מאוד נושאים מעניינים. הלוז מאוד 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 דומה של הבנים של הבנות. זאת אומרת שאנחנו, כשאנחנו יוצאים לשייט, הם יוצאות לגלישה. וכשהם יוצאות לגלישה, אנחנו יוצאים לשייט. ושיש שבוע שטח, הם רוב הפעמים חוות אותו שבוע שטח ואותו מסלול. הם פשוט מאחורינו. זה מטורף, זה בנות לוחמות ומגיעות שם לוחמות אמיתיות לגמרי. וכל החיים שלי לא ראיתי לוחמות. באמת, לוחמות רציניות שמחפשות את זה. אני אתן דוגמה, דוגמה מצחיקה.
אז למה ההפרדה בעצם?
בואו נדבר שנייה על ההפרדה. קודם כל, לכל אחד יש צרכים שלו. לכל מגדר יש צרכים שלו. ואני אבוטה, הסחות דעת. בסופו של דבר, לעבור תהליך עם הסחות דעת זה פחות תהליך אישי, יותר תהליך קבוצתי, שזה גם חשוב, אבל פחות חשוב. בוא נדבר קצת על שיפור, סיפור מצחיק שרציתי לספר. אני בשבוע, הייתי בשבוע מדבר, זה היה 5 ימים, אני לדעתי עשינו 40 קילומטר, ובאמת הלכנו בלי סוף, ופתאום אנחנו רואים את השולחת בנות, ומישהי מרימה שתי סלעים בשתי ידיים. שתי סלעים. ואני אחרי זה התסביך, חשבתי כאילו היא השתגעה, היא התפלפה. לא, שאלתי אותה, כאילו מה נסגר איתך? למה יש לך שני סלעים ביד כל הטיול? היא אמרה שיהיה קשה ויהיה כבד. אז זה בנות שהן לוחמות ברמות הכי גבוהות שיש, ומלא אשרה אפשר לקחת מהן, מהשולחת בנות חד משמעית. וגם השולחת בנים לא יורדת מהרמה.
אני רוצה, אני אחדד קצת את הקטע של הסחות דעת. כן, א', כשיש בנות זה הסחות דעת, כשיש בנים זה הסחות דעת. שנינו יודעים שזה מוביל להרבה מאוד, אני לא אקרא לזה בעיות, אבל זה מוביל להרבה דברים שהם לא מה שהמכינה רוצה שנתרכז בהם בשנה שאנחנו נמצאים שם. ובנוסף, אני חושב שבמקום מסוים, בעיקר אצל גברים, זה הרבה מוריד מהאגו. כאילו... אני לא רוצה ללכלך על החברים המדהימים
שלי. לא, תלכלך, סתם. פתאום חבר'ה מדברים באמת על מה שהם מרגישים. באמת מדברים על מה שהם מרגישים. כן, יש את הסטיגמה הזאת שבנים לא מרגישים, לא.
לא, זה פשוט מפחדים להראות את זה.
גם, יש בנים שכן. ובאמת אתה שומע איך עבר עליהם היום על אמת, ולא, וואלה, עבר לי סבבה. לא, עבר לי חרה, ואני רוצה להשתפר ליום הבא, ומפרטים למה. וזה כל כך משפר אותך כאינדיבידואל, וזה מטורף.
יפה. אני יכול להסכים איתך, כאילו על זה שזה כאילו כזה, אני יכול להסכים איתך על הסחות דעת, זה כאילו כן כזה היה משהו מאוד משפיע, וכן כזה מתמקדים על העניין של הקבוצתי יותר, מאשר על העניין ההתפתחות היותר אישית ויותר אינדיבידואלית כאילו, אבל זה נותן איזשהו כזה, אפשר, נגיד אני מצאתי גם את הפן האישי שאני כן פתחתי בו בתור אינדיבידואל כאילו, אז זה כן נתן לי את הכלים, נגיד ככה. גם עם בנות בשלוחה, כאילו זה, אני יכול להגיד לך כזה מהניסיון, כאילו בתוך המכינה עצמה, לעומת לחשוב שאנחנו במכינה רק עם שתי בנות, וכאילו כל השאר בנים.
אני חושב שחד משמעית, מכינות מעורבות, אין בזה שום טעות.
כן, אבל אני כן יכול להסכים איתך שזה כאילו, אם רוצים לעבור יותר תהליך אישי, אז חד משמעית כאילו מכינה מגדרית, כאילו זה נראה לי יותר מהלך נכון, יותר נכון. כן, זה עניין של בחירה.
כן, חד משמעית.
תעבור שנות בית זה הפרדה?
לא, בלי הפרדה.
בלי הפרדה?
פשוט סתם יצא כאילו ש...
יש סתם יצא. כאילו פשוט גם עכשיו כאילו כל המכינות וכשאר אנשים עוזבים וכזה, אז...
וזה חדש, נכון? זה לא...
זה חדש לגמרי, כי אנחנו כאילו השלוחה הניסיונית.
וואלה, ואיך הולך בינתיים?
הולך יש. זה מה ש... האמת היא תהליך יותר טוב מאשר הדירת, אבל בסדר, כאילו...
מלכלך, מלכלך פה.
אני בכיף, כאילו, אני...
האמת שמעניין אותי, אתה מרגיש את ההבדל של שנה ב', כי בסופו של דבר כולם שם בוגרי מכינה, וזה כזה, זה וואו, עברנו תהליך.
כאילו גם אצלנו יש מלווגים, אבל...
כן, לא, אז אני אגיד שזה כזה, אנחנו כל הזמן כזה מתעסקים בשאלה, מה אנחנו לעומת שנה א', כאילו מה, איפה הקאץ', כאילו איפה התהליך, איפה הקטע, כאילו איפה ה... מה השוני בגדול, זה כאילו... אנחנו מתמקדים בזה המון, הורים כאילו, ואז פשוט נתנו לנו את הלוז, אמרו, קחו מה שאתם רוצים, תעשו בזה. לא זרקו לנו לוז, זה מה שעשו בהתחלה, אבל אחרי זה פשוט כאילו אמרו כזה, תשנו את הלוז, לפי מה שאתם רוצים, לפי מה שהשלוחה שלכם רוצה. כאילו, ואני בכלל הצעתי שאנחנו נשנה את זה משלוחה לתוכנית, כאילו תוכנית, תוכנית של שנה ב', לא של שלוחה, כי זה חלק שלוחה, זה חלק משנה א', זה כאילו את הראיון שלי, כאילו, ואז זה משנה את זה באמת, כאילו, כשם, לא רק, כאילו, שם משנה את ה... את התפיסה, בדיוק.
שנות שירות?
כן.
קלטתי אותך, כן.
איזה מעבר. אז באמת דיברנו הרבה על מכינות, ואני לא אתפלג אם יש לך התלבטות בין מכינה לשנות שירות, אבל אולי לטובת אלה שכן מתלבטים. אני אגיד שההבדל בעצם, אני תמיד חשוב לי להדגיש את ההבדל בין מכינה לשנות שירות, אז ההבדל הוא שבשנת שירות אתה... ממש הלוז שלך הוא נטו ההתנדבות. אתה קם בבוקר, אתה הולך למסגרת שבה אתה מתנדב. יש שנות שירות שבהן יש כמה מסגרות, זאת אומרת, אתה עובר בין מסגרת למסגרת, מתנדב כל פעם במקום אחר. אתה חי בקומונה שהיא קבוצה קטנה, אפרופו מה שדבר אמר על, על הקבוצה הגדולה שמאפשרת לחיפים לברוח, בקומונה אין, זה כאילו כל אחד בתחת של השני, וכאילו אתה צריך לחיות עם קבוצת אנשים שבאמת לא תמיד היא באה בטוב, ויש הרבה קומונות שמתפרקות, יש קומונות ש... מסיימים את השנה וכל אחד הולך לדרכו ולא רוצים לשמוע עליהם בחיים. ויש קומונות שדווקא נשארות כאילו for life. אני הייתי בשנת שירות, הקומונה שלי כמו אחים בשבילי. ואני כן הייתי רוצה שנביא איזושהי נציגות, אמנם היא לא כאן איתנו היום, אבל היא תהיה איתנו טלפונית, ואני אשמח להעלות את מאיה אמיל על הקו, אנחנו... התקשר אליה עכשיו, ואני אגיד שמאיה עשתה שנת שירות בגל שלי, שזה מרכז גלישה, שגם יש לנו פה סניף שלהם בכפר. זהו, מאיה, את איתנו על הקו? מאיה?
שומעים אותי?
יש. איזה כיף, מה שלומך?
אני בסדר גמור.
אז אני רוצה להגיד לך שקודם כל את הנציגות הנשית שלנו פה בפאנל.
וואו,
אני גאה. וגם של השנת שירות. ואני אשמח שתספרי קצת על שנת שירות באופן כללי, וספציפית יותר לעומק על השנת שירות שאת עשית. איך אפשר להגיע אליה, במה זה כרוך וכן הלאה.
טוב, אז קודם כל אני אגיד לכל מי ששמע אותי שאני שמחה לחזור ולהיות ברדיו. גם בחוק זה תמיד כיף לעלות לשידור שוב. אני אגיד קודם כל שבתוכנית שלי ושל ורו, שנה שעברה בגולשות על החיים, דיברנו הרבה על שנות שירות במכינות. ובאמת ככה, כשאתה יוצא לזה באמת, אז בוא נגיד שזה לא מה שאתה מצפה לזה, כאילו זה... אתה רואה משהו אחד ואתה מקבל משהו אחר, ודווקא אני אומרת את זה בקטע הכי חיובי שיש. אני יכולה להגיד על שנת שירות באופן כללי קודם, ששנת שירות זה מקום שמאפשר לך לבוא ולתת מעצמך לשנה שלמה, מבלי איזשהו רצון או איזושהי יכולת אפילו לקבל בתמורה. ובעצם במהלך כל השנה הזאת, אתה חווה הרבה הרבה עניינים גם מבחינת שלך ואיך אתה מקבל אנשים מאוכלוסיות שונות, מסביבות שונות, כל אחד תלוי באיזה שנת שירות הוא. וגם יש את הפן של הקומונה, שזה בעצם לחיות בשותפות, שזה משהו שלי היה הרבה יותר קל, כי אני באה כאילו מפנימיה, אני יודעת מה זה לחיות בשותפות, ואני מניחה שגם שאר חברי הפנימיה ונערים יסכימו איתי. ובעצם כשאני נכנסתי לשנת שירות, אמרתי, טוב, קטן עליי, יאללה, אני כאילו, אני מתקתקת את זה. ואני אגיד שכשאתה נכנס לשנת שירות, כולם מכינים אותך לכמה אתה הולך לתת ולעבוד קשה ולהשקיע ולהתאמץ, אבל אף אחד לא אומר לך כמה אתה הולך לקבל מזה. ומקבלים מזה כל כך הרבה כלים וכל כך הרבה... כאילו אני כל יום מחדש שהייתי חוזרת מהמרכז לדירה שלנו, הייתי מרגישה שהלב שלי פשוט מתמלא. אני הייתי בשנת שירות בגל שלי, שבטח כולכם מכירים, יש את זה גם בכפר, יש להם גם מרכז בכפר. ובעצם הגל שלי נחשפתי אליהם בזכות הכפר, הייתי קודם כל חניכה, וכזה בי"ב אמרתי, טוב, יאללה, אני אתן לזה צ'אנס. בכלל כיוונתי למכינה, אפילו התקבלתי למנשרים קל, מי שמכיר. התקבלתי למכינה, הייתי ממש אינטואיט, ולצד זה היה לי גם את הגל שלי. וגם ממש התחלתי לרצות את הגל שלי. ככה לקח זמן, תהליך מיון שהוא די לא פשוט. אז בזמן שלי זה היה בזמן שלי. לפני שנתיים, בעצם זה היה רק דרך התק"ם. אז בעצם מה שאני צריך לעשות זה לגשת לתק"ם. אני אישית עשיתי ועדת חריגים כי אני עירניקית. אבל היה לי ככה יותר קל לעבור את הוועדת חריגים כי למדתי בעצם בחינוך התיישבותי. ואז התקבלתי בעצם לתק"ם, ביקשתי מיון לגל שלי. וככה באמת עזרו לי להשיג לזה את המיון עצמו. כי כבר הייתי בשלב כזה שכל המיון עצמו היה תפוס במלא נערים ונערות. הגעתי למיונים, הייתי נורא נורא נרגשת. זה היה חוויה של פעם בחיים המיונים האלה. ובעצם חיכיתי חודש וחצי לתשובה, וכשקיבלתי את התשובה זה היה הרגע המאושר בחיי. היה לי כזה קצת לבטים, כי בדיוק גם הודיעו לי שהתקבלתי למנשרים כמה ימים לפני, והייתי כאילו כזה, מה אני עושה עם עצמי? ובסוף הבנתי ששנת שירות זה לגמרי מה שאני רוצה, וזה אפילו לא הכיוון שחשבתי עליו, שלא חשבתי שאני אבחר בו בסוף. ובעצם התחלתי שנת שירות בסוף אוגוסט, ובעצם הלוז היומי הוא באמת באמת משתנה מיום ליום, אבל בעיקרון אתה קם בבוקר, קמים בקומונה, מתעוררים, מעירים אחד את השני, הולכים למרכז או ברגל או באוטובוס. אני הייתי עצלנית אז הייתי לוקחת קו של תחנה אחת ומשם מגיעים, עושים פתיחה למרכז, מסדרים מה שצריך, מארגנים. יש קבוצות שכבר מגיעות בתשע וחצי, מי שאין לו קבוצה אז כל אחד שייך למחלקה מסוימת. יש מחלקת חינוך, שיווק ולוגיסטיקה. אני הייתי בחינוך וגם הייתי עין של נועם פלר, שזה מי שאחראי על השנות שירות. אז בעצם כל השנה, כל מה שהתעסקתי בו זה המיון והאיתור של בעצם השינשינים הבאים ולהכין להם את, את המסלול הטוב ביותר ומה שנקרא את, את החממה הכי, הכי נעימה ואת הקרקע הכי טובה בשביל שבאמת יהיה להם את הבסיס הכי טוב כשהם מגיעים לשנת שירות וגם שזה יאפשר להם להיות באמת מי שהם בהם במיון וככה שהכל יעבור חלק.
ואת גם המשכת לסוג של שנה ב', נכון? כאילו עשית עוד, עוד כמה חודשים אחרי השנה?
לא, בעצם בשנת שירות, לא שידוע לי, כן, יכול להיות שיש שנת ב' ואני לא יודעת, אבל בעצם בשנת שירות סיימתי, זה שנה שהיא ממש תאמה, אז אנחנו סיימנו כאילו באמצע סוף אוגוסט, אחרי שסיימנו את השנת שירות, אז טסנו לסרילנקה, הקומונה, לחודש, היה ממש ממש כיף. ואז, מאז בעצם אני עברתי לגור בערבה. אני עובדת בבית אריזה לתמרים. וחשוב לי להגיד קצת עוד טיפה להרחיב על, על היום-יום של, בעצם של השנת שירות. אתה נחשף לדברים מטורפים שאתה לאו דווקא יודע אם יש לך את המסוגלות להתמודד איתם, ואתה באמת לא מעין תוך כדי תנועה. כאילו, אתה נחשף לסיפורים שהם לאו דווקא הכי פשוטים ולחניכים שלא היית חושב אי פעם שתצליח באמת להתחבר אליהם, כי יש להם המון המון מגננות והם מחומר שהוא שונה ממך ואתה לאו דווקא יודע איך לגשת. ולהצליח לעשות את זה, זה הדבר הכי מספק בעולם, להיות המבוגר המשמעותי בשביל מישהו, זה משהו שאין לתאר אותו. אני חושבת שזה בעיקר מה שאני לוקחת מהשנת שירות, האפשרות להיות מבוגר משמעותי, עתידי אפילו, כאילו לדעת שעוד כמה שנים, אולי חניך או חניכה שלי שאנחנו בקשר טוב, יתקשרו ויגידו לי שהם בדיוק באיזה מעגל של שנת שירות או של איזה משהו, וישאלו אותם מי המבוגר המשמעותי בחייהם, והם ישלחו לי הודעה. אז אני חושבת שבאמת אפשר לקחת את זה. ואני חושבת שגם מכינה זה מדהים, כן? לכל מסגרת יש את היתרונות ואת הדברים שהיא מביאה איתה. פשוט זה באמת באמת דגש על לבוא ולתת, וצריך לבוא עם הרבה רצון וכוחות. וגם מתפתחים, מתפתחים המון ולומדים, ואני חושבת שהמתנה גם בסוף זה גם הקומונה, זה האנשים שהם בסוף האחים שלך לכל החיים, זה אנשים שאיתך 24/7. בסדר, זאת השנת שירות, כאילו, בא לי להגיד הכי טובה שיש, אבל כאילו, אני לא באמת אובייקטיבית, אבל לי הייתה הכי טובה שיש והכי נכונה שיש, ואני יכולה להגיד שזאת הייתה השנה הכי טובה בחיים שלי. עם הכל ועם האתגרים ועם הפשעים, באמת באמת השנה הכי הכי טובה בחיים שלי.
אובייקטיבית, אני חושבת שזאת שנת שירות מדהימה, ומהיכרותי עם שנות שירות זה באמת משהו מאוד מאוד ייחודי, מה שקורה שם בגל שלי. אז בעצם היום מי שרוצה להתמיין לגל שלי הוא עושה את זה דרך התק"ם או ישירות דרך העמותה?
אז בעצם היום, טוב ששאלת אותי, אז בעצם היום יש שתי דרכים. הדרך שצריך לנסות קודם כל ממנה, כאילו יש שלב ראשון, ואם אתה לא עובר, בעצם אם אתה לא מצליח להתקבל דרך התק"ם בוועדת חריגים, או שאתה הספקת להירשם לתק"ם כי אתה חלק מהתנועה הקיבוצית, אם בעצם לא הספקת לזה, אז יש אפשרות באתר של הגל שלי ממש להירשם לשנת שירות, אתה שולח כזה טופס מסוים, ואז מראיינים אותך. ואם אתה עובר את הראיון, אז מזמנים אותך בעצם ליום עיון, ואז עוברים את היום עיון, ומי שמתקבל זכה. ומי שלא, אז יש עוד מלא מלא מקומות טובים, וגם תמיד אפשר לבוא להתנדב, וזה מה שכל כך מיוחד וכיף בגל שלי, זה כאילו מסגרת שאתה יכול להיות בה, וגם לעשות עוד דברים במקביל. אפילו נטע מהפנימיה, שהוא היה כאילו מכיניסט במעמקים ונהנה ברמות, אז הוא במקביל התנדב בגל שלי באשקלון.
וואו, אדיר.
הוא ממש לקח את המכינה שלו כיוזמה, וכאילו הוא לקח אותה והם הלכו להתנדב בגל שלי. עם בערי ואלומים.
אדיר.
אז באמת אני אגיד שזה, כמו שאתה אומרת, זה משהו באמת מיוחד ו... ויחיד במינו.
כן, וכמו שאמרתי, גם על מכינות, כנ"ל על שנות שירות. מי שרוצה לעשות שנת שירות, יכול למצוא את עצמו. יש הרבה סוגים, יש הרבה קומונות וגרעינים, ובאמת כל אחד יכול למצוא את עצמו שם. רק צריך להתחיל את התהליך בזמן, שזה עכשיו, לעשות את הדחש, ובעצם לסיים את כל המיונים, ולא להגיע לרגע האחרון.
כן, אני אגיד שמי שעכשיו, אז צריך ממש 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 למהר. אני לא יודעת איך זה עובד עם המכינות, אם כבר סגרו עכשיו, אני לא יודעת איך זה עובד, אבל...
תכף נשמע המכינות.
אני יכולה להגיד על הגל שלי ועל התנועה הקיבוצית בכלי, על התק"ם. צריך למהר ממש, כי זה תהליכים שבאמת מתחילים ככה כבר בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר. וזהו, אופו על זה, זה השנה שיכולה להיות השנה שתשנה לכם כל כך הרבה, וזה שווה את זה לדחות את הצבא בשנה בשביל להשיג שנה שהיא מתנה. והלוואי שכל חניך וחניכה ששומעים אותנו, שתחשבו על זה באמת, כמו שנטע אמרה, יש כל כך הרבה סוגים, ואתה יכול למצוא את עצמך במסגרת הזאת, תנו לזה צ'אנס, כאילו באמת זה שווה את זה. אפילו רק תלכו למיון, תבדקו, תחקרו, זה שווה את זה, אני מבטיחה.
טיפ טוב. תודה רבה, מאיה, אין עלייך.
תודה רבה לכם.
בהצלחה. ביי ביי. אז ממש אני רוצה לחזור לטיפ של מאיה, גם מי שלא בטוח אם הוא רוצה לעשות מכינה או שנת שירות, צאו למיונים, תעשו, תנסו, זה הכי חשוב. יש לנו דקה אחרונה, אופק, אלון, דביר, מה, מי שרוצה ללכת למכינות, מה הוא צריך לעשות עכשיו?
יש מועצת המכינות, זה אתר נורא נורא גדול, הוא מפרט את כל המכינות שנמצאות, או לא כולם, יש מכינות שלא נמצאות, אז כדאי כן לעשות קצת גוגל, לחקור קצת מעבר. אנחנו נגיד שנה שעברה לא היינו במועצת המכינות, עכשיו נכנסנו. אתה נכנס, אתה קורא קצת על המכינות, יש להם דף על כל מכינה. אם אתה ממש רוצה ללכת את האקסטרה מייל, תעשה גוגל ותקרא על המכינה בדף של המכינה, זה מאוד מומלץ, אני עשיתי את זה. נרשם, יש לך לדעתי 5 מכינות שאפשר לבחור להרשמה, ושוב, אם אתה רוצה לצאת אקסטרה, תלך ותירשם בדף של המכינות, זה הכי מומלץ לדעתי.
צריך מאוד מאוד מוקדם השנה, כשנפתחה הרשמה, האתר קרס 3 פעמים, וואו. בגלל העומס.
נכון, מכינות נהיה דבר נורא נורא פופולרי, מסיבה מוצדקת לגמרי לדעתי. אז כן, המקומות למכינות נגמרים נורא נורא מהר, כדאי לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, כי הרבה מכינות כבר התחילו את המיונים, אנחנו לאט לאט מתקרבים לשם, זה עוד ממש מעט יקרה, וזהו, זה מה שצריך.
אני אתחיל להוסיף וסיים, שקודם כל, אני לא אובייקטיבי בכלל, מאיה ציינה את זה ממש טוב, מגדלור יש רק אחת, אני יכול להגיד את זה בלב שלם, והתאהבתי במקום. אני לא רוצה להסתיר שום דבר. אני באמת התאהבתי במקום, ולדעתי שווה ניסיון, ועופו על החיים, גם אם זה מכינות אחרות, וזה לא רק מגדלור, עופו על זה. זה באמת שנה מטורפת, שאתם מקבלים ערכים ועקרונות וערכים מוספים, מטורפים לגמרי, אתם נחשפים לדברים שבחיים לא נחשפתם אליהם. מתי עוד יצא לי לעשות שבוע ים? בחורשת נוף ים. איך קוראים לחוף?
יש לנו את זבולון של הגלישה, ויש לנו את נוף ים.
כן, ויש לנו את נוף ים. אז זהו.
אדיר. אז באמת, כל מי שרוצה להירשם, דברו איתנו, אנחנו יכולים לתת עוד פרטים, מי שצריך. אני רוצה להגיד לכם ממש תודה לכל מי שהגיע היום, גם פלג.
תודה רבה.
ולמה שהייתה לנו טלפונית, וגם החבר'ה שהיו כאן מקודם. אני אסיים בשיר של עידן עמדי. היה היום את ההזכרה של הדר גולדין, שחזר אלינו אחרי 11 שנה בשבי, ואנחנו מציינים אותו ומוכירים אותו היום. אז עידן עמדי הגיע היום לשיר את השיר הזה בלוויה שלו. זהו, שיהיה נוח למשכבו בשלום, ושכל החטופים יחזרו הביתה כבר.
בעזרת השם.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.
מנסה למצוא תשובות לשאלה, על הדרך גם חולץ תנעלי. חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה, כן אני יושב שם חושב, קצת עלייך להכיב מעט ללב. את המשפט הבת בטח מכירה, יום יומיים אני בא בחזרה, נגמר, נגמר.